שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, והיום אנחנו נדבר על שלושת הטקסטים החשובים ביותר שנכתוב במהלך חיינו, אם נהיה פחות דרמטיים, שלושת הטקסטים החשובים ביותר בספר שלנו. ולפני שאני צולל פנימה, אני קודם כל תמיד רוצה לפתוח או מנסה לפתוח או לסיים כל פרק ברגע לשתף במשימה שלי. המשימה שלי היא לשנות את העולם דרך כתיבה, אם זה דרך הסיפורים והטקסטים שלי ואם זה דרך התכנים שאני מעביר. ואני מזמין כל אחד ואחד מכם לקחת חלק פעיל במסע הזה. קודם כל מזמין אתכם להצטרף לניוזלטר שלי שיוצא בכל שבוע, לקבוצת הוואטסאפ שאני מתכן שם באופן כמעט יומיומי לגבי סדנאות ספונטניות, לגבי כל פרק פודקאסט וכל הדרכה שעולה ביוטיוב, כמובן לעקוב אחר ערוץ היוטיוב שלי. כל הכישורים להצטרף להיות יותר ככה קרובים למסע הזה נמצאים בתיאור של הפרק הזה, ואם אתם לא מוצאים אותו אז הכל גם נמצא באתר שלי www.nevorozi.co.il, ממש כמו שאתם שומעים. באתר יש גם המון המון מאמרים והמון המון הזמנות לאתגרי כתיבה ותרגילי כתיבה, אז אני חושב זאת תהיה דרך נפלאה פשוט להמשיך ולצרוך מידע. וזה לא משנה אם אנחנו, אני תמיד אוהב להגיד את זה, זה לא משנה אם אנחנו בתחילת המסע הספרותי שלנו, אם אנחנו כבר הוצאנו ספר, אם אנחנו כבר עושים את זה המון המון שנים, תמיד יש לנו מה ללמוד, תמיד יש לנו איכן לצמוח. אתם שמים לב שגם הפרקים שלי עוסקים, התכנים שלי עוסקים לא מעט, לא בהכרח בטכניקות, אלא יותר ויותר גם מחלקים רוחניים של מה זה להיות כותב, מה זה להיות יוצר, מה זה להיות אמן. אז כרגיל אני רוצה להגיד תודה לכל מי שכאן ומקווה שנמשיך לנוע במרחבים רבים ביחד. ואני רוצה לדבר בפרק הזה על שלושה טקסטים שהם החשובים ביותר בספר שלנו. זה לא אומר שהם צריכים להיות הטובים ביותר, כי אנחנו הרי לא תמיד שולטים במה הם הטקסטים הטובים ביותר שלנו, והם פשוט יוצאים, זה חלק מהיופי והקסם והיצירה שנמצאת באמנות, אבל אני כן רוצה לדבר ולבחון אותם מקרוב. אז שלושה טקסטים שבעיניי הם החשובים ביותר, ואלה הטקסטים שכשאני מלווה פרויקטים של כתיבת ספר, או כשאני כותב ספר שלי, אני באמת בוחן מקרוב. אני באמת באמת בוחן מקרוב ככל הניתן, מדייק כמה שניתן, עורך כמה שניתן, כי אני באמת רואה אותם כבעלי חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז הטקסט הראשון זה פרק הפתיחה, אבל אני לא רוצה להתייחס אליו כפרק, כי המילה פרק הרבה פעמים מאוד מגבילה. לצורך העניין בספר שלי אין חלוקה לפרקים, וזה משהו שאני מאוד אוהב. זה נהיה מאוד, מאוד ניו אייג'י, מאוד עידן מודרני. הפרק הזה מוקלט במרץ 24, אז מאוד 2024, לא בהכרח להגדיר פרק, אז זה לא משנה מה ההגדרה. בואו נקרא לזה רגע טקסט הפתיחה של הספר. תדמיינו רגע את הקורא האקראי שלא שמע עליכם מעולם, והוא נתקל בספר שלכם אולי בחנות ספרים, אולי בחנות דיגיטלית של ספרים אפילו, ותמיד באתרים הדיגיטליים אפילו יש את הפרק הראשון, כלומר איזושהי טעימה. אבל בואו רגע נלך לעולם הפיזי, הקורא האקראי במקרה אוחז את הספר, אוחז בספר שלכם, והוא פותח את הספר. יש שתי אסכולות, יש אסכולה אחת של אנשים שפשוט יצא לי לשמוע את זה לא מעט, אנשים שפותחים עמוד אקראי והם רוצים לראות איך הם חווים את הסיפור, ואנשים שפותחים בעמוד הראשון ורוצים לראות איך הם חווים את הסיפור. עכשיו תסכימו איתי שאין לנו שליטה על אם מישהו פותח עמוד אקראי, אין לנו שליטה מה הוא בדיוק יקרא, אז אנחנו מתעסקים במה שלנגד עינינו. אני רוצה לדייק את הפרק הראשון ככל הניתן. הפרק הראשון הוא שכנוע. הוא שכנוע עבור כל קורא וקוראת עתידיים שלי להמשיך לקרוא את הספר. זה איזושהי ברית שאני יוצר ככותב מול הקוראים שלי. ואני מאמין שפרק פתיחה צריך לכלול בתוכו כמה דברים. קודם כל, הוא צריך ליצור הבטחה. הוא צריך ליצור הבטחה ששווה לי להישאר. אנחנו חיים בעידן שאנחנו כל מיני מרגישים עמוסים יותר מתמיד. ואם אני צריך לנחש, אני מנחש כמובן שבעוד עשור אנחנו נרגיש יותר עמוסים ממה שאנחנו מרגישים היום. ככה החיים שלנו עובדים, וככה העולם המודרני שבו אנחנו חיים מתגלגל. ותחשבו רגע על הקורא שלכם. הוא אדם מאוד עמוס. יש לו עבודה וילדים ומשפחה וקריירה ודאגות על הראש, ויתרה מכך, יש לו את הנטפליקס בלחיצת כפתור. ובנטפליקס יש לו מאות ואלפי ועשרות אלפי סרטים וסדרות שרק מחכים שילחץ פליי. לצד זה, יש לו על המדף כנראה עוד כמה עשרות ספרים שמחכים לו, קורצים לו, עושים לו עיניים. וכרגע הוא אוחז בספר שלנו. לצד זה שהוא אוחז בספר שלנו, יש המון התראות בטלפון. או שהטלפון פתאום מצלצל, או שהדוד סיים לעבוד, או שהקומקום רתח, או שארוחת הערב מוכנה, או שהשעון המעורר מצלצל. כלומר, יש לנו המון המון רעשי רקע. ואם הקורא שלי כבר יצר את הצעד הראשון, הוא מחזיק את הספר, הוא קורא את הספר, את הפרק הראשון, אני צריך לעשות כל שביכולתי על מנת לגרום לו להישאר. וכשאנחנו מתחילים לכתוב את הספר, הרבה פעמים יש לנו נטייה להתחיל את הסיפור מאוד מהר. וקו המחשבה הוא מאוד הגיוני. נכון, אנחנו חיים בעידן שהוא מהיר, הכל מאוד אינסטנט, אז אנחנו רוצים לתפוס את הקורא מהרגע הראשון. אבל אני מאמין, על אף כל ההקדמה הזו שעשיתי, אני מאמין שאני רוצה לתת לקורא להתבשל בתוך הסיפור. כלומר, אני כמובן לא רוצה לפתוח את הסיפור בהיו היה ו-once upon a time, כי אנחנו חיים בעידן שהוא קצת יותר מודרני ונגיש. לצד זה אני לא רוצה להתחיל את הסיפור מהר מדי. עכשיו שימו לב, מי מכם שיזין להדרכות שלי בעבר יודע שבשני הספרים הראשונים שלי, בחרתי לפתוח את הספר ישר ולעניין. ישר מתוך איזושהי סצנה שקורית בהמשך הסיפור ואז חזרתי אחורה. המטרה היא ליצור איזשהו טיזר, איזושהי תחושה באמת עבור הקורא שכדאי לו להישאר. אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אני מדבר רגע על, אני מדבר המון על אקספוזיציה. ואקספוזיציה בשפה שלי זה היכרות עם הדמויות והיכרות עם העולם שבו הן חיות. אם אני אתקתק את הסיפור ואני ארוץ מהר מדי, משהו שיקרה מהר מאוד זה שהקורא לא ירגיש את החיבור שאני הייתי רוצה שהוא יחווה עם הדמויות בשלבים מסוימים. וכנראה שהוא לא ירגיש מספיק invested, מספיק מושקע בתוך הסיפור. ויהיה לו מאוד קל לזנוח את הספר ולשים אותו בצד. כלומר, מצד אחד אני רוצה לא לשעמם. כי אנחנו לא רוצים לשעמם, נכון? היום אם אנחנו משתעמים, אנחנו ברגע מניחים את הספר בצד. אז בואו נברח מכל ההיו היה, ויונתן התעורר בוקר בעיר אחד, והחיים כבר לא היו אותו דבר. כלומר, בואו נברח ממה שהיינו עושים כנראה לפני 10 ו-20 שנה, כי העולם קצת השתנה. לצד זה, בואו לא נמהר מדי. בואו ניתן לדמויות ליצור דיאלוגים בפרק הראשון, בשני הפרקים הראשונים. בואו ניתן לו הכתיבה המתארת ולחמשת החושים, לקחת שליטה ולגרום לקורא להבין מה הוא רואה, מה הוא חווה, מה הוא שומע, מה הוא תואם. בדמיונו כמובן. אז אנחנו משחקים פה משחק די מורכב. אנחנו רוצים מצד אחד לתפוס את הקורא מהרגע הראשון, ומצד שני אנחנו לא רוצים לזרז מדי. הטיפ שלי... הוא פשוט לשאול את עצמי אחרי שכתבתי, אני תמיד אומר דווקא אחרי, אני לא רוצה לתכנן too much, אני רוצה לכתוב, לזרום, לנוע במרחבים האינטואיטיביים, ואז אחרי שכתבתי, אני שואל את עצמי, שוב, אני מדבר על הטקסט הראשוני, איך אני יכול לחדד אותו יותר? אני יכול להגיד לכם שאין טקסט בעולם שעבדתי עליו כמו הטקסט שפותח את הספר הראשון שלי. ידעתי שאני חייב לתפוס את תשומת הלב, וזה ספר שנכתב לפני... אני משהו כמו 8 שנים, זה היה כשכתבתי אותו, כלומר, לא היה לי מושג באמת מה אני עושה, אבל ידעתי שאני רוצה לתפוס. ואני זוכר שפשוט דייקתי אותו שוב ושוב ושוב, עד שלב שהרגשתי שפשוט אין לי יותר מה לדייק. אז אל תתכננו יותר מדי, תצללו לכתיבת הטקסט הראשוני, ואם כבר כתבתם אותו, תסתכלו עליו עם העוף הציפור רגע. תשוו אותו לפרקי פתיחה אחרים. אני לא אוהב להשוות את עצמי לסופרים אחרים, אני לא אוהב להשוות את הספר שלי לספרים אחרים, אבל אני כן חושב שזה יהיה נכון אחת לכמה זמן להשוות את הטקסט הראשוני שלי לטקסטים ראשוניים אחרים. ואם אתם עושים את זה, בבקשה אל תשוו את עצמכם לטקסטים של מאיר שלו משנות ה-80. מאיר שלו נפלא, הוא הסופר הישראלי האהוב עליי בלי שום ספק. אבל זאת הייתה דוגמה. אל תשוו את הטקסט שלכם לטקסטים שנכתבו לפני יותר מעשור. ואני בכוונה אומר את זה, כי אני כן חושב שלאמנות יש את המקום שלה, ואחד הסרטים, כנראה הסרט האהוב על האי פעם הוא סינמה פרדיסו, זה סרט שיצא, אם אני לא טועה, ב-1989, שזה לפני 35 שנה, אז אני כן מאוד מאמין בנוסטלגיה, אני לא אומר בשום צורה שמה שישן הוא לא טוב, אבל אני כן רוצה להתאים את עצמי. תסתכלו אפילו על בימאים מאוד מוכרים, כמו, אני הולך רגע לעולמות הקולנוע, כמו סקורסזה, כמו טרנטינו, שהסרטים שלהם היום הם מאוד שונים מהסרטים שלהם לפני 25 שנה, בדרך שבה הם מצלמים, בדרך שבה הדמויות מדברות. אנחנו תמיד רוצים לעשות איזושהי אדפטציה לעידן החדש, ואני לא רוצה שנצול יותר מדי להשוות, אבל אם אנחנו כבר עושים את זה, אז כדאי לעשות את זה עם ספר שיצא לאחרונה והצליח. זאת תהיה אינדיקציה מאוד מאוד טובה. אז דיברנו, 3 טקסטים מאוד מאוד חשובים, כנראה חשובים ביותר בספר. אז הראשון הוא הפתיחה, השני הוא הסיום. יש לנו הרבה פעמים, אני פוגש 2 סוגי כותבים. חצי מהם יודעים בדיוק איך הסיפור עומד להסתיים. כבר כשהם מתחילים, הם יודעים בדיוק מה הסיום, הם יודעים בדיוק מה סגירת המעגל, הם יודעים בדיוק איך הכל קורה. כלומר, הכל ממש ברור להם. החצי השני הוא קצת יותר כמוני. אני תמיד אוהב להגיד שלא היה לי פאקינג שמץ של מושג איך הספר שלי עתיד להסתיים ממש עד העמודים האחרונים. וזה לא דבר שלילי. זה לא דבר שלילי שאנחנו לא יודעים את הסוף, אז קודם כל אל תיבהלו מזה. זה קורה לא מעט, אני זוכר שאני מאוד נבהלתי מזה בכתיבת הספר הראשון שלי. הרגשתי, אוקיי, אני מתקדם, 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 אבל לאן? לאן אני הולך? אז בסוף, בסוף הדברים מתחברים, בצורה כזו או אחרת. שוב, כמובן, פתח סוגריים, לא באופן חסר אחריות, אבל בסוף הדברים מתחברים עבורנו ככותבים. אם אנחנו רואים שאנחנו כותבים וכותבים וכותבים ואין פה סוף, אנחנו כבר עברנו את ה-100,000 מילים, אז אולי זה נורת עזרה, אבל אם אתם עדיין במרחבים של כמה עשרות אלפי מילים, הכל בסדר. בואו נדבר רגע על סיום. ואני מדבר על סיום לא מעט, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, אני מניח שתפגשו שם כמה הדרכות בנושא של סיום ספר, ואני מניח שדיברתי על כך גם בעבר בפודקאסט בפרקים כאלה ואחרים. מבחינתי, אני מסתכל על הסיום מקרוב, ואני אומר לעצמי, אני רוצה לתת לקורא תחושה הוגנת. אני לא רוצה לתת לקורא את מה שהוא מחפש. בואו לא נטעה. אני לא רוצה בשום צורה לתת לקורא את מה שהוא מחפש. אבל אני רוצה לתת לו תחושה הוגנת. תחושה הוגנת זה לתת לו איזושהי, להוציא אותו בתחושה שהיה לו שווה להגיע עד לכאן. אני מתחבר למה שדיברתי על פרק הפתיחה. הקורא שלי עמוס. אם הוא החליט לא רק לקרוא את הספר שלי, אלא לסיים את הספר שלי, זה אומר שהוא הקדיש עבורי ועבור המילים שלי כמה שעות טובות מחייו. כמה שעות טובות מחייו של אדם בשנת 2024 זה מצרך שהוא מאוד מאוד יקר. והרבה פעמים אני קורא טקסטים, אני קורא ספרים, ואני מגיע לסיום ואני שואל את עצמי את השאלה הגרועה ביותר שאני יכול לשאול כקורא. אני שואל את עצמי, נו ו? כלומר, הגעתי עד לכאן, למה הייתי צריך להגיע עד לכאן? כלומר, באותה מידה אני קורא טקסטים שהיו יכולים להסתיים 20 עמודים לפני, 30 עמודים לפני, והם משאירים אותי עם אותה תחושה. תחשבו על זה ככה, בכל פעם שאנחנו מספרים סיפור, זה לא משנה אם סיפור קצר, זה לא משנה אם אנחנו קודם ספר באורך מלא. אפילו בשיר, כל מה שאנחנו מספרים סיפור, אנחנו פותחים מעגל. כלומר, הקורא שלי, הוא לא הכיר את המעגל הזה לפני זה, ולאט לאט אני מכניס אותו לתוך המעגל. לאורך הכתיבה נפתחים כל מיני מעגלים קטנים, שגם נסגרים הרבה פעמים באופן טבעי. לצורך העניין, הסיפור שלי הוא על גבר, אני ממציא, כן? אתם יודעים, אני לא אמציא, אני אתן את הדוגמה של הספר שלי. הסיפור שלי הוא על גבר ישראלי שבהחלטה של לילה, הספר הראשון, החלטה של לילה מחליט לנסוע לאודו אחרי הבחורה שהוא אוהב, ו... מבחינתי סגירת המעגל, תהיה רגע, אם הוא פגש את הבחורה או לא פגש את הבחורה. נכון, זאת סגירת המעגל הטבעית, בלי ספוילרים, אני מדבר רגע מבחוץ. לאורך הסיפור, הוא פוגש אנשים ונפרד מהם. אז הוא פוגש אדם, פתיחת מעגל, נפרד מהאדם, סגירת מעגל. אז יש הרבה מעגלים שנפתחים ונסגרים, אבל יש איזשהו מעגל יותר גדול, שזה המעגל הנרטיבי, העלילתי סיפורי שפתחנו בתחילת הסיפור. הסיבה שלשמה התכנסנו במילים כאלה ואחרות. וכל מה שאני אומר, הוא לא אינדיקציה לסוף פתוח, סוף סגור, אני לא נוגע בזה בכלל, אני מאמין שהספר שלי סגר מעגל מאוד מאוד גדול, ובו זמנית הוא סוף פתוח. אז אני לא רוצה שתחשבו שכל מה שאני אומר רלוונטי לסוף סגור, ואם אני כותב סוף פתוח מה זה אומר, אז אין קשר בכלל. אני רוצה להוציא את התחושה, את הקורא שהיא בתחושה שהיה לו שווה להישאר עד כאן. ומבחינתי אני מחפש סגירת מעגל הוגנת, ויש שלוש דרכים בחוויה שלי ליצור סגירת מעגל הוגנת. אנחנו רוצים שהגיבורים שלנו יהיו דמויות עגולות, נכון? הם יתחילו מנקודה א' ויסיימו בנקודה ב'. אנחנו לא רוצים שיהיו שטוחות ויתחילו ויסיימו באותה נקודה. אז הגיבורים שלי, אבל בואו נדבר רגע על גיבור אחד או גיבור אחת ספציפיים. כי ברוב הספרים יש גיבור או גיבורה אחד או אחת או מקסימום שניים שהם מאוד מאוד ספציפיים. הם התחילו בנקודה א' ועכשיו בנקודה ב'. כלומר, הם עברו איזשהו מסע, מעבר למסע הפיזי שהם עברו, הם עברו מסע רוחני. אני רוצה להבין מה הם למדו. והדרך שלי לסגור מעגל זה החלטה, הבנה או תובנה. ככל שהסיפור יותר ארוך, ככה ההבנה, התובנה או ההחלטה צריכים להיות גדולים יותר. כלומר, אם אני ממציא לחלוטין עכשיו, אם הגיבור שנוסע להודו, והסיפור מסתיים בכך שהוא מחליט להיות בריא ולהתעורר כל בוקר בחמש בבוקר ולשתות שייק בננה וצ'יה, זה לא החלטה מספיק גדולה. כלומר, זה לא מצדיק. אוקיי, סבבה שהנה, הוא קיבל המון המון דברים לאורך המסע, וההחלטה היא להיות בריא. אוקיי, אבל זה לא הסיבה שלשמה התכנסנו כאן. אני מקווה שהכוונה שלי ברורה. כלומר, החלטה, הבנה או תובנה, שמצדיקה את הזמן שלי כקורא, שהגעתי עד לך. אני רוצה לצאת מ... אתם מכירים את זה שאתם מסיים לקרוא ספר ואתם ישר מעבירים לגב שלו? כי אתם כל כך נהניתם ואתם צריכים עוד איזה מילה וכבר קראתם את הגב 3 פעמים אבל אתם רוצים לקרוא עוד טיפה. אתם מכירים את התחושה הזו שאתם מסיימים ספר ואולי עוברים לעמוד הראשון? כי אתם רוצים עוד טיפה. זו התחושה שאני רוצה ליצור. ואל תחפשו את האובר מתח או רגעי פיק, אני לא אלך לשם אפילו. כי כל סיפור הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, וכל סיפור יש את הדרך שלא להגיע לסיום, אז אני מחפש לא להגדיר. אתם זוכרים, אנחנו פועלים ללא הגדרות, ללא תבניות וללא משוואות. אני תמיד אספר את הסיפור, כשהייתי צעיר, השתתפתי בהמון סדנות כתיבה, וכולם לימדו אותי, הייתי בטוח שהלכתי למבחני מתמטיקה ואלגברה. כולם דיברו איתי רק במשוואות, רק בתבניות. אם תעשה א', יצא לך ב', 1 ועוד 1 שווה 2. ומה אם 1 ועוד 1 שווה 3? זה היופי הסיפורי. אז אני מנסה לברוח ממשוואות, אז אני לא רוצה שתחפשו משוואה מאוד ספציפית של איך זה אמור להגיע, אחרי הפיק, אחרי הקטרזיס, סוף פתוח, סוף סגור, אין משוואות כאן. אנחנו כן רוצים ליצור איזשהו סיום הוגן עבור, אני מדבר ממש על הפרק, האחרון, על הטקסט הסופי, סגירת מעגל הוגנת. כל מה שאני רוצה זה לגרום לקורא שלי לסיים ולהגיד לעצמו, וואלה, היה לי שווה להגיע עד לכאן. כי אם הוא יגיד לעצמו הפוך, זה כנראה פספסנו את המטרה. אז אמרנו 3 טקסטים, פתיחה סיום, והשלישי הוא גב הספר. גב הספר זה ברוב המקרים הטקסט הראשון שהקוראים העתידיים שלנו ייחשפו אליו. בדרך כלל זה הטקסט הראשון. אממה, הרבה כותבים שאני פוגש מנסים להיות מאוד old fashion בגישה שלהם. וכן, ככה עשו דברים לפני 30 שנה. ככה עשו דברים. אני אספר לכם סוד, לפני 30 שנה, עד כמה שידוע לי לא היו פודקאסטים. אז ברגע זה אתם עושים דבר שלא היו עושים לפני 30 שנה. העולם קצת השתנה. לפני 30 שנה היו כותבים תקציר. נכון? בגב הספר היה תקציר. יעל, נערה בת 30 שנולדה ב-X וחובה משבר בחייה ועכשיו יוצאת לאסוף את השברים. ככה נראה כל גב ספר באשר הוא לפני 30 ו-40 ו-50 ואפילו 20 שנים. אבל אם אני אעשה את זה, אני אתן לכם דוגמה. אם אני אכתוב עכשיו, אני אדבר על גב הספר של הספר שלי, כי זו דוגמה שמאוד קל להשתמש בה. גיבור הספר מחליט בהחלטה של לילה אחד לנסוע אחרי הבחורה שהוא נדלק עליה כדי לתת הזדמנות אמיתית לאהבה, על אף שהוא מעולם לא היה בעודו, הוא חווה את עודו על כל גווניה. זה תקציר די משעמם, אני לא בטוח שאני הייתי קורא את הספר שלי. למה? כי כנראה שיש 50 ספרים כאלה. שמתארים בדיוק את מה שאני תיארתי, אולי לא בעוד, אולי בברזיל, אולי ביפן, אולי בניו יורק, אולי במטולה. אבל יש המון ספרים כאלה. מישהו שעושה החלטה של בלילה אחד כדי להגיע למשהו. מבחינתי גב הספר הוא טקסט שיווקי בהכרח. הוא טקסט שכל מטרתו שיווק. עכשיו אני יודע, אנחנו לא אנשי שיווק, גם אני לא יהיה שיווק. אבל אני ער לעובדה שגב הספר הוא טקסט שיווקי לחלוטין. בואו נברח מעולמות התקציר. איך כותבים גב ספר? גם ספר קודם כל לא צריך שיהיו בו יותר מ-140 מילים. וזה מה שחשוב שתזכרו, כי לא הרבה אנשים מדברים על זה. לא יותר מ-140 מילים, כי אם גם הספר עמוס, הלכתי לאיבוד. תזכרו, עם כמה שאני אדם עמוס כקורא אקראי, כשאני קורא את גב הספר אני עמוס מתמיד. כי ליד הספר הזה יש לי עוד המון המון ספרים. וזה לא משנה אם אני קורא, אם אני נכנס לחנות ספרים פיזית, או אם אני בחנות ספרים דיגיטלית. בשניהם כנראה שהגב זה הדבר הראשון שאני אחשף אליו. גם הגב הדיגיטלי. חייתי גם הספר זה טקסט שהוא צריך ליצור בדיוק את מה שהטקסט הראשון יצא. פרק הפתיחה. הוא צריך ליצור ברית. אני בא ואומר לקוראים שלי, שווה לכם לקרוא אותי. שווה לכם להישאר כאן. כי אני באמת מאמין שאם יישארו, יהיה להם טוב. כלומר, אני באמת מאמין בטקסטים שלי. לא כי אני חלילה מלא בעצמי בשום צורה, אני פשוט באמת מאמין שיש לי מה להגיד לעולם. זו הסיבה שאני מקליט פרקי פודקאסט, זו הסיבה שאני ממשיך לכתוב כל יום, יש לי משהו להגיד לעולם. אני בטוח שכל אחד ואחד מכם מרגישים את זה בצורה אחרת, בקרבה אחרת לתחושה הזו, כי לא היינו מאזינים לפרק הזה, אם לא היינו מרגישים שיש לנו מה להגיד לעולם. אז גם הספר, לא יותר מ-140 מילים, ולברוח מהמקום של תקציר. שוב, לא משוואות, לא בכל מחיר, יש פעמים שהתקציר הוא כל כך מושך, כי יש אנשים שעברו סיפורי חיים כל כך מדהימים, או שהטקסט הבדיוני שלהם, הסיפור כל כך יוצא דופן, כל כך יוצא דופן, שבאמת התקציר מעביר את זה בצורה הכי טובה. אבל אל תחפשו מה הכי נכון, תחפשו מה הכי מושך. גב הספר נועד למשוך. בדיוק כמו שפרק הפתיחה נועד למשוך. ההבדל ביניהם, שפרק הפתיחה הוא חלק ממארג. פרק הפתיחה הוא חלק מסיפור, ממכלול של סיפור. גם הספר הוא לא באמת חלק. הוא איזשהו משהו, הוא איזושהי תוספת צידית. הוא לא חלק מהסיפור הגדול. הוא לא חלק מקו העלילה שהגיבור מתחיל כאן ומסיים כאן. אז יש לנו כאן קצת יותר מרחב. ואני זוכר ששיחה שהייתה לי עם איש מקצוע ממש בתחילת הדרך, והוא אמר לי, אתה עדין מדי. אני זוכר שעל גב הספר הראשון. הוא אמר לי, תעוף על עצמך. זו ההזדמנות היחידה שלך לעוף. עכשיו הייתי ילד בן 22, 3, לא היה לי מה לספר על עצמי. אז לא בהכרח לספר על עצמי בתור מי אני ומה עשיתי ומה חוויתי. כי זה לא בהכרח למשוך אנשים. איפה שירתי בצבא ואיפה גדלתי. לצורך. זה לא רלוונטי, זה לא יהיה שיווקי. אבל תעוף על עצמך, כאילו, כך רגע, תן לאנשים טעימה מתוך הספר בלי להיכנס לספר. האם זה פשוט? לא. האם זה פשוט לסגור מעגל בסיפור? לא. האם זה פשוט ליצור פרק פתיחה שמושך את תשומת הלב? לא. אף אחד מהם לא פשוט. אבל אלה שלושה דגשים שמאוד מאוד חשובים, ובעיניי, לא ספק, אלה שלושת הטקסטים החשובים ביותר שנכתוב בספר שלנו. ועד כאן הפרק הזה. כרגיל, אמרתי בתחילת הפרק, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע, לניוזלטר, ערוץ היוטיוב שלי, לקבוצות הוואטסאפ שלי, לסדנאות שקורות פה ושם, וכרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא, ולחיי הכתיבה שלנו, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים, עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.